רציתי לשאול את כבוד הרב בעניין תחנון ונפילת אפיים. אדם שמתפלל בביתו אומר תחנון, אבל לא אומר י' ג' מידות, נכון?
לא, אני לא בטוח שזה נכון.
אז פה יש באמת חילוקי דעות, והייתי שמח.
לא חילוקי דעות, סליחה. יש לנו תשובת הרשב"א, וכך פסק מרן הבית יוסף, ואנחנו כאן בארץ ישראל נוהגים לפי מרן הבית יוסף. יש לנו מרן אחד, וזה מרן רבי יוסף קארו. והוא כתב שיאמר אותו בטעמים, וכל הפוסקים הסכימו איתו. אני לא שמעתי שיש בזה חילוקי דעות.
גם כשאין ספר תורה?
אולי ראית באיזה, אני לא יודע איפה. אבל בהלכה אין חילוקי דעות בעניין הזה, כי המקור של ההלכה הזה לגבי אמירת קדושה של יוצר, שם יש דיון של רב סעדיה גאון, מה עושה אדם שהוא ביחיד, האם יאמר את הקדושה או לא יאמר. לדעת רב סעדיה גאון, הוא יאמר ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם יוצר האור ובורא החושך, כאמור לעשורים גדולים כי עולם חסדו ברוך אתה השם יוצר המאורות. זהו, ואהבת עולם. אבל בא הרשב"א והפך את הקערה על פיה וכתב שאפשר לומר, כי אומר את זה כקורא בטעמים, כקורא בתורה, אפשר. ומכאן גם למדו הפוסקים, ומרן הבית יוסף כתב, שהוא הדין גם לגבי י"ג מידות. עכשיו, כמו שאתה אומר, הרי היום לצערנו לא כולם נמצאים ביחד עם השליח ציבור, ביוצר, אם זה בחול, אם זה בשבת, לא משנה מתי. הוא מגיע לקדושה, כולם עונים באימה ואומרים ביראה, קדוש, 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 השם צבאות מלוך כל הארץ כבודו. אז גם אם הוא יחיד, הוא אומר את זה. איך? אלא יאמר את זה בניגון. איך הניגון? צריך ללמוד את הניגון. קדוש, קדוש, קדוש השם צבאות מלוך כל הארץ כבודו. אחר כך ברוך כבוד אדוני ממקומו. זה מותר לומר, זה פסוק, כמעט פסוק שלם. בקיצור, גם בי"ג מידות צריך לומר אותם כקורא בתורה. כך כתב גם הגאון בן איש חי, כך כתבו כל הפוסקים, הגאון חידה, הגאון בן איש חי, רבי חיים פלאצ'י, וזה דבר ידוע, מקובל, שאם אדם ביחיד אומר י"ג מידות ולא יפסיד אותם, אלא יאמר אותם הן איש, הן אישה, יכולים לומר י"ג מידות, אבל אמרו אותם בטעמים.
יפה, אבל השאלה, אם לא צריך, אם זה לא נכון לגבי מי שנמצא בבית הכנסת ששם יש ספר תורה.
לא הבנתי. מאיפה הבאת את ההלכה הזאת?
אצל בבן איש חי, נדמה לי שמופיע, שאם אדם הגיע באיחור לבית הכנסת...
לא באתי פה לעשות סימפוזיון. יש הרבה מאזינים שממתינים בתור. אני עונה לך תשובה ותבדוק את זה. לפי ההלכה אומר ולא צריך ספר תורה. אתה מערב דבר שלא בדבר. תודה.
הבנתי, תודה רבה.
תודה רבה, חזק וברוך לרב, יישר כוח. אנחנו ממשיכים לשאלה הבאה, שאלת מאזינה. שלום למאזינה.
הרב?
המאזין איתנו לפני כן, בבקשה.
רציתי לשאול את כבוד הרב הענק, האם מבחינת הסוד, לא פשט, פשט קיבלתי אישור מרב שזה בסדר, האם מבחינת הסוד, כשאני מגיע למניין שלי בשחרית, שהמניין מהיר מאוד, אני מתחיל לפני, ועל מנת להספיק, אני מתחיל ממש הרבה לפני, זה חצי שעה, 20 דקות לפני, אני רץ, מגיע לשחרית, הם בינתיים רצים אחריי, אני קיבלתי אישור מרב שאני יכול להמשיך, אחרי השתבח, להמשיך הלאה, ולהיות ב-18, ואז הם כבר מגיעים אליי, מבחינת הפשט, שזה בסדר. השאלה, מבחינת הסוד, כבוד הרב.
הבנתי אותך, ידידי. קודם כל, אין הבדל בין הפשט לקבלה בנושא הזה. אבל מה שכן בהלכה, יש לי בעיה עם מה שאמרת לגבי ברכת מגן אברהם. כלומר, את תחילת העמידה, אני צריך לומר אותם בעשרה. ואני לא בטוח שאפשר להתחיל לפני כן. יש אמנם תשובה שבזמנו הגאון המקובל רבי יהושע שרבני, זכותו תגן עלינו, שאל את הרב מרן רבנו עובדיה יוסף, זה מופיע ביביע עומר, לגבי כוונות, כיוון שהוא היה מתפלל עם סידור כוונות, אז הוא היה מקדים, אז הוא שאל אותו אם מותר להקדים, הוא התיר לו, אבל שם מדובר שעיקר הכוונות נמצאות בברכת מגן אברהם. והוא אומר, ברוך אתה השם מגן אברהם, כאשר הציבור כבר עומדים עמידה. אז בהחלט יש אישור לזה שאתה יכול להתחיל את התפילה לפני כן. אבל כשתגיע לעמידה, תפתדל להאריך בברכת אבות, שזה אלוקנו ולוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא. תגיד את זה לאט לאט, עד שהשליח ציבור יגיע לגן ישראל. ואז אתה חותם, ברוך אתה, שם מגן אברהם, וממשיך. שם ישמור אותך. תודה.
תודה רבה, חזק וברוך לרב, באמת גם המקור, חכם יהושע. תודה רבה לרב. אנחנו ממשיכים הלאה לשאלה הבאה. בבקשה, שלום ליובל מהקריות.
שבת שלום לכבוד הרב.
שבת שלום מבורך.
רציתי לשאול את כבוד הרב, יש, נקרא לזה, אטרקציה חדשה בעיר העתיקה בירושלים, כן. שמקרנים שם על בית הכנסת החורבה בשעות הערב, מין פרוז'קטורים צבעוניים על הקירות החיצוניים של בית הכנסת החורבה, כל מיני צורות גיאומטריות, ככה להנעת הקהל, מה שנקרא. רציתי לשאול, האם זה מותר מבחינת כבוד בית הכנסת, והאם מותר ליהנות מזה?
אני מבין אותך שאתה מתכוון ברחבה שיש ליד חורבת רבי יהודה חסיד, נכון?
נכון.
אז שם הקהל עומדים, ובטח יש קהל מעורב שם לצערנו.
זה נכון, זה ודאי. אני לא הייתי שם, אבל...
אז מקרנים על הכותל של בית הכנסת.
נכון.
בהחלט יש מקום לדון בשאלה, שאלה מאוד חשובה. דברי קודש מותר. למשל, אם מקרינים דמויות של רבנים או בתי כנסת, בתי מדרש, כותל המערבי, מקומות קדושים, זה יהיה מותר. אבל דברי חול מסופקן יהיה מותר. אני חושש, אני אפילו נוטה יותר לומר שזה אסור, כיוון שסוף סוף זה כותל של הקדש. כי כל צריך לדעת שלבית הכנסת יש דין של קודש. בגמרא מובא שאדם שיש לו בית מחובר לבית הכנסת עם הקיר, והוא רוצה לדפוק מסמר בקיר לבית שלו. אבל הקיר היה בהתחלה, בתחילה שנבנה, נבנה בית הכנסת, אחר כך הוא בנה בית. והוא הדביק את הבית שלו, את שלושת הכותלים, לכותל האחד של בית הכנסת. אני מקווה שדבריי מובנים. והוא רוצה להשתמש בכותל של בית הכנסת, הגמרא אומרת אסור. אבל אם באמת יש טיח, או שיש בידוד, או שיש עובי, על כותל בית הכנסת מבחוץ, זה יהיה מותר. עכשיו, כיוון שכאן מסתמשים בכותל של בית הכנסת, אז יהיה מותר ליהנות שוב פעם, כמו שאמרנו, בדברי הקדש, או דברים שהם שייכים לעם היהודי, לקהילות הקדושות, בתי הכנסת, ההיסטוריה של עם ישראל, כל מיני עניינים של גלות וגאולה וכדומה, זה יהיה מותר. אבל דברי חול וזה באמת בעיה. השם ישמור אתכם. תודה רבה שעוררת על הנושא הזה.
תודה, כבוד הרב.
תודה וישר כוח למאזין מהקריות. אנחנו עם מאזינה מרמת גן. שלום לגברת.
שלום,
אני
מדברת שפרה
מרמת גן. אני מצטער, המנחה, אני לא שומע את המאזינים. אני שומע אותם מאוד חנש.
אנחנו כבר בודקים טכנית לראות. בבקשה, גברת שפרה, אולי קצת יותר בקול רם, בבקשה.
כן, שלום.
בבקשה.
שלום לכבוד הרב ותודה רבה על התוכנית.
תודה גם לטכנאים, תודה לך. כן.
שאלה, נרות שבת, שהדלקתי בליל שבת. אחרי שהדלקתי, ילד קטן שהיה אורח אצלנו בבית, קיבה את זה. זה רק מגבת על הנרות, ברוך השם, לא קרה כלום, והנר נכבה, נר אחד. מה לעשות? מוצאי שבת להדליק? והאם לברך על הנר הזה? או...
קודם כל, נר אחד נשאר דולק.
כן.
ברוך השם. עכשיו, הנר השני, אם היה איזה ילד שיכול להעביר את האש, להדליק את הנר השני, אפשר, מי שלא קיבל שבת. או בוא נאמר אחרת. אם לדוגמה, עדיין יש זמן עד השקיעה, נגיד לפחות יש רבע שעה עד שקיעת ההמה, תמיד טוב להסתכל בלוח ביום שישי לדעת בכל אזור את זמני שקיעת ההמה, ואז כשיש עדיין רבע שעה, תלוי אם את מקבלת שבת בהדלקת נרות או לא מקבלת. זה תלוי מאוד חשוב, מאוד נקודה מאוד מאוד חשובה. אם לא קיבלת שבת, את יכולה להדליק את הנר השני. אפילו את. אבל אם קיבלת שבת את לא יכולה להדליק את הנר השני, והאמת הזה תלוי במנהגי האשכנזים והספרדים, שלמנהגי האשכנזים מקבלות שבת בהדלקת נרות, לדעת מרן הבית יוסף לא מקבלות שבת בהדלקת נרות, אז היא יכולה עדיין להדליק את הנר השני שקבע. יש ויכוח אם ברכה כבר על הנרות היא יכולה עדיין להדליק, יש אומרים שעדיף שלא, אז בוודאי שיש עדיפות אם יש איזה ילדה או ילד בבית שכמובן הם לא קיבלו שבת, אז הם יכולים להדליק את הנר. אבל כשאין, אז את פתורה, נדלק את הנרות, זהו זה. אפילו בנרות חנוכה, כך נסתכל עליך, קפתא, אין זקוק לה. זאת אומרת, אם נרות חנוכה הדליק אותו עם האדם, ואחרי שהדליק אותם קבעו מאיזה סיבה, מישהו חיבה או בטעות או בסוגג, לא משנה באיזה צורה, לא חייב להדליק, והוא קיים את המצווה. גם את קיימת את מצוות נרות שבת, בפרט שיש נר אחד דולק, ואת לא צריכה להוסיף נר נוסף. שיהיה שבת שלום לכל עם ישראל.
שבת שלום ותודה, יישר כוח למאזינה מרמת גן, תודה לכבוד הרב. אנחנו עם מאזינה מתל אביב, שלום לגברת.
שלום, השם יעריך ימכם.
שבת שלום.
רציתי לשאול, כבוד הרב, אני קניתי אגסים ותפוחים חדשים, ואני לא ידעתי שלא מברכים שחיינו בשבת. מה אני עושה מצב כזה?
טוב שעוררת השאלה, אז אני אגלה לך סוד, מותר לברך שהחיינו בשבתות.
יופי, תודה רבה, השם יעריך.
בחול מקפידים שלו, והאמת שזה לא כתוב בהלכה מפורש שאסור, רק הפוסקים כתבו, איך אני אומר ביום חול, שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה, כשאלה ימים לא הכי טובים. אבל בשבתות אפשר ואפשר. או בגד חדש, אפשר לברך עליו שהיינו בשבת. תזכו לחיים טובים, תזכו לכבד את השבת. תודה.
תודה למאזינה מתל אביב. כבוד הרב, שאלה של מאזין מהפורום לגבי, הוא קורא לזה תיקון לסנדק שכנראה לא היה ראוי, הוא מספר על נכדו שישב בסנדקאות, ככה הוא כותב, ישב בסנדקאות אדם שאינו ירא שמיים, והילד היום בן 10, ואנחנו מרגישים שאנחנו רוצים לעשות תיקון במרכאות, ככה הוא כותב.
לא צריך לחשוש, ולא להכניס מחשבות לראש. זה לא תמיד עובד. עובדה שהרבה ילדים ראינו שהם ישבו על ברכי אנשים גדולים, ולא תמיד הצליחו, ויש להפך. אז קודם כל, אני מבין שהסנדק בטח היה אחד ההורים, אז יש פה מצווה של כיבוד אביהם, וזה שהוא לא שומר מצוות, אפשר להקל. למה? כיוון שהיום כמעט הסנדק, הוא לא עושה פעולה. בזמנם הסנדק היה באמת מושיב אותו על ברכיו, ולא היה, לא היה קרית באמצע, והסנדק היה מחזיק את הרגליים של התינוק, והתינוק נמצא בחיקו. אז יש שתי מעלות בסנדק, גם שידיו אוחזות ברגליים, וגם שרגליו הם מהוות כמו קרית מושב לתינוק, אז זה מזבח. והידיים שלו כתוב, ישימו כתורה באפיך וחדיל על מזבחיך. מה כתוב אחרי זה? ברך השם חילו. אז פועל ידיו תרצה. אז מכאן למדו שיש שתי מעלות בסנדקות. אז גם אם היה סנדק לא ירא שמיים, אפשר להעביר את זה. זה בסדר. ולא יפחדו. ואנחנו מברכים אותם, וכל המאזינים בטח גם מצטרפים לברכות, שבכלל כל ילדי ישראל, הילד הזה יהיה גדול בתורה, ביראת השם תורה, ושומע בכל הורים ומורים.
אמן ואמן. תודה לשואל מהפורום, חזק וברוך לרב. ואנחנו עם יוסי מאשקלון, שלום לך.
שבת שלום כבוד הרב.
שלום, קראו לך יוסי או יוסף?
רק שנייה, יוסף, יוסף, הרב שאל אותך יוסי או יוסף, ככה אמרת.
יוסי, יוסי.
יוסי, כן, בברית מילה גם יוסי? אתה לא זוכר, אין דבר, נסלח לך, הפעם נסלח לך, כן, בבקשה.
שיהיה הרבה הרבה בריאות לרב, ושל כוח על השיעור הנפלא.
אמן, אמן, אמן. תודה.
למה שחזוני שהיה נכנס לבחון בתלמודי תורה, היה שאלה תלמידים שאלות קלות.
אני לא שומע.
יוסי, למה שאני אנסה לראות אם אני הבנתי, למה כשהחזון איש שאל ילדים לקראת לימוד בתלמוד התורה, היה שואל שאלות קלות או קשות?
כן, כן.
האמת שאני לא...
קלות, טוב.
אני נולדתי בירושלים, הייתי ילד קטן כאשר הוא נפטר, אז אני לא יודע, יש היום הרבה סיפורים, אני מקווה שהם נכונים. ואין לי מושג, אין לי מושג. מסתם השאלה שואל שאלות קלות כדי לא לבייש את הילד, פשוט. גם כשאנחנו מבקשים מאיתנו לבחון את הילדים, אנחנו שואלים אותם שאלות קלות, בפרט בפומבי, כדי שלא יהיה חלילה ביזיון. ואני אספר לך סיפור קטן, קצר ממש. היה בבגדד, סיפרו שבזמן מלחמת העולם הראשונה, אחרי זה יצא חוק שמגייסים יהודים. ידוע, אז היה בכל העולם הייתה בעיה. גם ברומניה, בבוקרשט, אצל המלבים, גם בשאר מדינות. כך היה גם פה בארץ ישראל, לצערנו. ובעזרתי, עליו השלום, המורה, היה צריך לברוח למצרים בגלל המלחמה. אז בבגדד התחילו לגייס יהודים. עכשיו הייתה בעיה. באו בית הדין של העיר והרבנים ודיברו. שצריך לשחרר את היהודים, בפרט את תלמידי החכמים שלומדים תורה, אז הסכימו. השלטונות שם העיראקים הבינו את זה, והסכימו לשחרר את היהודים. אבל אמרו, צריך שוועדה תקבע. אמר להם, היה הרב סלמן חוגי עבודי עליו השלום, הרב של בגדד, הוא היה רב העיר. אז אמר להם, אני יושב בראש ההרכב, וישב מימיני קצין צבא, משמאלי, איש אזרחי מטעם העירייה, ואני אבחן את האנשים. אז הביאו כל מיני אנשים, ואז הוא שאל, כל אחד בא, אז הוא שאל אחד, תגיד לי, אם אתה שותה מים, אתה מברך? אמר לו, כן. מה מברכים על מים? אז הוא אמר לו, אבל אל תגיד שם השם. אמר לו, ברוך אתה השם, נוקרים עליך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמר, זה חכם גדול. מיד חתמו, והם הגויים, מאיפה מבינים מה זה? את השני שראה אותו קצת יותר חכם, אמר לו, אחרי הסעודה שאוכלים, מה מברכים? אמר לו, ברכת המזון. אמר לו, אתה יודע, אתה בעל פה, אמר, אני יכול להגיד לך כמה קטעים. תחיל להגיד לו, האל הזן תם את העולם כולו בטובו, בהם בחסד ברחמים רבים. אמר, זה כבר גאון אדיר. וכך היה, כל אחד היה מגיע, היה שואל אותו, אחד איזה קטע מהגדה של פסח, מי לא זוכר את הגדה של פסח בעל פה? כמו מגילת אסתר וכדומה. אז היו אומרים, הוא מתחיל פסוק, הוא ממשיך אחריו. פותח את ידיך, הוא אומר, הוא מסביע לכל היי רצון. הוא אומר, זה יודע את כל התנך. אז צריך לשאול שאלות קלות. תודה רבה.
תודה וחזק וברוך למאזין מאשקלון, נשאר כוח לכבוד הרב. ואנחנו עם מאזינה מבית שמש, שלום לך גברת רבקה.
שלום כבוד הרב, רציתי לשאול אותך אם אפשר בשלושת השבועות, בשבוע הבא של זה עוד תשעת הימים, תלכת לפארק מים עם הגלצ'ות.
קודם כל נבהר שעד ראש חודש מותר לנסוע, מותר ללכת לפארק מים, מותר הכל, אבל בהחלט לא מומלץ, כי אלה ימים קצת קשים. אנחנו רואים מה שקורה מסביב, השם ירחם. גם מבחינה ביטחונית, גם מבחינת הכבישים, הדרכים, ימים קצת יותר קשים. מה שאפשר לדחות לאחרי תשעה באב, עדיף. אבל מה שאי אפשר לדחות, כגון בית שהם לחוצים עם הילדים. אני לא יכול להגיד לאמא, גברת, אל תוציא את הילדים, יהיו כמו בסיר לחץ, ושחררו אותם בתי הספר, שחררו את הבנות בעיקר. הבנים עדיין יש באלה שבתלמוד התורה, שהם ישראל, עדיין עד תשעה באב הם לומדים, עד יום יומיים לפני התענית, אז אני לא יכול להגיד להם, אל תוציא אותם, הם חייבים להוציא אותם, כי הילד הוא קצת לצאת, אז אפשר ללכת למקומות קלים, שאין שם סיכון, מינימום סכנה, אז התשובה היא מינימום סכנה, כן.
אם אני לא יכולה לדחות את זה.
אבל עד ראש חודש, אחרי ראש חודש צריך להמעיט, כמו שכתוב בגמרא בפירוש, ושנכנס אב ממעטים בשמחה. אז לסיכום יוצא שכן מותר, אבל באיפוק, והכל במנות קטנות. והשם ישמור okay. לעמו ישראל.
תודה רבה.
טובות.
תודה וישר כוח לרב, תודה למאזינה מבית שמש. כבוד הרב, שאלה מהפורום, כנראה שאלה שבאה מהארי הקדוש, ככה אני מבין. לגבי תחנון בחצות היום בימים אלה, והאם יש לחוש בזמננו לכתב מררי?
זה מעשה שתי שאלות יש פה.
שתי שאלות שהוא קשר אותן, כן.
אני מסכים. בהחלט כן. כתב מררי זה מפורש בשולחן ערוך. זה מפורש בגמרא, וכל הראשונים הביאו את זה, וגם ביארו. אומנם יש כתבו שהיום נחלשו קצת הרוח רעה, אבל אני לא יודע אם זה עניין בכתב מררי. בכל אופן, צריך להיזהר לא ללכת בין חמה לצל, אבל למשל רכב נוסע, שאלתי אחד השבוע, הוא נוסע ברכב שלו, ובכביש יש מצד אחד צל, מצד אחד שמש, מה הוא יעשה? טוב, אתה תיסע רגיל, ודאי, אתה צריך זהירות בכביש, לא תחשוש. מקסימום אדם יאמר איזה פסוק של שמירה או שיר למעלות ישראלי להרים, ואפילו בתוך העיר כדאי לומר היום, כי היום מצערנו יש סכנה גם מצד הרכבים, גם מצד הולכי הרגל שלא מסתכלים איך הם הולכים, ופעמים אתה עובר ואתה לא יודע, נהג נוסע, אני פוגש את זה, נהג נוסע ואיזה מישהו הולך רגל כמו שיקור, פתאום יורד לכביש, אתה אפילו בלי הכנה, ובפרט תיזהרו בשכונת גאולה שאתם הולכים, אני מזהיר אתכם בראש. אני לא יודע מה קורה בשאר השכונות, אבל כך זה קורה בשכונת גאולה. אם אתה רואה עגלות של תינוקות, תיזהר מאוד, כי פתאום הגברת מורידה דבר ראשון את העגלה לכביש. תשאל כל נהג מונית ירושלמי ויגיד לך את זה. זו בעיה. אז צריך מאוד להיזהר. אז יוצא לסיכום, אני, סליחה, דילגתי על השאלה הראשונה. השאלה הראשונה הייתה בפורום, שאלת לגבי...
לגבי חצות יום.
אמירת תיקון חצות.
חצות יום, כן.
אז רבנו ארי תיקן, לא תחנון, אלא אמירת תיקון חצות, שזה למעשה תיקון רחל. כל סידור תפילה רגיל של שחרית, יש שם את הסדר של תיקון רחל, הנערות בבל, מתחילים מה נאמר לפניך של מרום, אז יש הרבה שאלו אם להגיד בידוי, כן, אפשר לומר בידוי. אלא אם התפלל מנחה לפני זה ואמר בידוי, אז לא אגיד בידוי אחרי בידוי, כי לא לעשות כן. אלא אם יש הבדל לפחות חצי שעה בינתיים. אבל כשזה סמוך, לא יגיד. ואז הוא אמר, וזה לא מעכב, העיקר זה להתאבן על חורבן בית המקדש. כך כתב רבנו ארי, והעתיקו אותו כל הפוסקים האחרונים. יושב על גבי קרקע, אבל ישים איזה מחצלת, או ישים איזה דרגש, או איזה... הדום יושב עליו ויאמר הנערות בבל, יאמר מזמור לאסף, מזכור השם מהיה לנו, אחר כך הפסוקים מבט משמיים מוראה, הרי קודשך היו מדבר, והנה היום משקרה בהר הבית לצערנו, בית קודשנו ותפארתנו אשר הללוך אבותינו היה לשריפת אש וכל מחמדנו היה לחורבה, על אלה תתאפק אדוני ננועד מאוד שמרחם, צריך להתפלל על הגאולה וצריך להתפלל על המקדש שיפנה. אז זה מאוד חשוב, רק ביום שישי לא, אחרי החצות כבר נכנסת הערת שבת, לא אומרים תיקון חצות, וכן בראש חודש לא אומרים, הוא הדין בכפתת לחודש לא להגיד תיקון חצות. אז בעזרת השם התפילות האלה יעלו ויבקעו את הרקעים, וזה טוב לאדם. כתבו האחרונים הרב חידה מלי שזה מזכך את הנפש, והוא זוכה על ידי זה לתורה, זוכה על ידי זה שבניו יהיו יראי שמיים, יהיו תלמידי חכמים, שומעים בכל הורים ומורים. מי היום לא רוצה את זה? כולנו צריכים את הברכה הזאת. אז בעזרת השם נצעד אל הגאולה בקרוב בקרוב. תודה.
רציתי שוב בבקשה, אני אומר תהילים כבר המון שנים, ובפרק כ"ז יש בפסוק ד', הפסוק אומר, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שיבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. אבל יש פה שלוש בקשות, יש פה שלושה פעלים.
אתה זכית לשאלה שהגמרא עצמה שואלת. הגמרא שואלת השאלה הזאת, דוד אומר אחת, ופתאום אתה רואה שלוש בקשות באותו פסוק, ואחר כך יש עוד בקשות בהמשך. אז הגמרא אומרת שהוא למד מהקושי הזה. מה זה הקושי? בזמנם היה, חוץ מכבודם, בלי לפגוע באף אחד, היה עבדים מקוש שהיו עובדים. עכשיו הקושי הזה מסכן רעב. היה עובר, דופק על איזה בית, אומר, סליחה, יש לכם אולי איזה בצל לתת לי? כי בצל דבר מצוי, ובכל גינת בית היו זורעים בצלים. כן, נותנים לו. אומר, סליחה, אני יכול, אני רעב מאוד. אם זה חתיכת תחם, בבקשה, בוא, אתן לך פיטה, אתן לך מה שאתה רוצה. אז הוא אומר, אפשר לשבת פה בחצר לאכול? כן. אוכל? אך הוא אומר, אולי אפשר, אם זה איזה ביצה, אם יש לכם, אז נותנים לו. אך הוא אומר, אולי אפשר ירקות קצת, נותנים לו. אך הוא מבקש, אם יש איזה קציצה, אז גם זה מביאים לו. אז אחר כך הוא אומר, אולי יש עוד משהו, ואם בו גם עוף. הרי יש היום, אחד אמר לי, היום הוא פגש איזה מלצר, היה באיזה שמחה, אמר לו, יש לנו העוף הקדוש. הרי היום זה טרנדים שהולך בהתרמות. העוף הקדוש, הנה רעיון להתרמה. אמר לו, מה זה העוף הקדוש? אמר לו, זה העוף עבר שלוש שמחות פה באולם. היה חתונה ונשאר, אחר כך למחרת בבוקר היה ברית מילה ונשאר, אחרי הצהריים היה בר מצווה ונשאר. עכשיו הנה אני אביא לך עוף קדוש, עבר אדם שלוש זה. אז הקושי הזה אכן, אז הגמרא אומרת שדוד המלך למד ממנו. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אחת שאלתי בן את השם אותה אבקש. אפתור מבקש, שבטי ואת השם כל מיני חיה, אחר כך לעזוב בנועם השם, ובקר ביחדו, כי צפנני, הפסוקים הנה, עוד יותר, צפנני בסוכו ביום רעס, תרד בסתר העולו, בצור יום מני, ואתה ירום ראשי על אורבי סביבותיי, מזבחה והעולו, תמחית תרועה, אשירה והזמרה לאדוני, שמע אדוני קולי יקרא, מכונני וענני, ועוד. אז הגמרא אומרת שכך, שלימד אותנו דוד המלך, אתה תבקש מהקדוש ברוך הוא בקשה אחת, ואם אתה רואה שהבקשה ככה יוצאת מהדב והפה זורם, הדיבור שלך זורם, סימן שזה שעת רצון. תמשיך, בקש עוד. אז תודה רבה על השאלה החכמה מאוד שהגמרא בעצמה שואלת אותה. תודה.
תודה, תבורך. שבת שלום.
תודה, תודה לארז שלום כאן, הטכנאי שלנו, שהוא גם כן, ברוך השם, ארז, ארז שהוא, כבוד הרב, צריך לברך אותו, הוא פה מוסיף קדושה ותארה.
ארז זה גימטריה בן ציון, וזה גימטריה פנחס, זה השבת, פרשת פנחס, פנחס, עמיוד. אז ארז, בעזרת השם, גדול יהיה.
בעזרת השם, מחר גם אני אקרא את פרשת השבוע, פרשת. בדרך כלל אני לקחתי על עצמי, מאז שאבא שלי מת, בפעם ראשונה התחלתי לקרוא בבית פרשות השבוע, הנה המשכתי זה גם השנה, בלי נדר, בלי נדר, נמשיך הלאה.
רק ואמת, תעלה ותצליח.
אמן, תודה.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום, חזק וברוך לארז, תודה לכבוד הרב. ויש לנו מאזינה מירושלים, גברת שושנה, שלום לגברת שושנה.
כן, שלום לכבוד הרב וברוך שובך אלינו. השאלה היא, האם נכה יכול לקרוא בתורה? ואם אין מי שיקרא בתורה, הוא יכול לזכות את הציבור? נכה על כיסא גלגלים, הוא לא יכול לעמוד.
רוצה לקרוא בתורה? לא הבנתי.
לקרוא בתורה, ואם אין מי שיקרא בתורה, אם הוא יכול לזכות את הציבור?
סליחה, לא שמעתי, אבל מי? מה מדובר?
נכה, נכה בכיסא גלגלים, הוא יכול לעלות בבית כנסת.
יפה, יפה, שאלה מאוד, מאוד חשובה. האמת שיש דיון בפוסקים בזה. שמעיקר ההלכה, מי שעולה לתורה, והוא הדין גם מי שקורא בתורה, לעמוד ולא יכול לשבת. האמת שיש את השאלה הזאת, היום זה מצוי בבתי אבות, דוגמה. יש הרבה שם זקנים, שהם כבר לצערנו מרותקים לכיסאות גלגלים, וכיוון שבן אדם יתרגל לכך, הוא לא יכול כבר לעמוד. אז והם רוצים לעלות לתורה, מה אי אפשר שלא לעלות אותם? לפעמים יש בתי כנסת, של בתי אבות, שיותר מחצי הקהל, זה עיקר הקהל זה האנשים האלה. אז התירו להם. אמרו, אם הציבור מוחל, מותר, כי זה כבוד הציבור. מצד כבוד הספר תורה, ודאי, יש מצווה. אבל אם הציבור מוחל ומסכים שיעלה הנכה, ואפילו שהוא יושב על כיסא גלגלים, מותר. ולכן כאן שקורה בתורה, כיוון שהוא בקי, ולפי נוסח השאלה אני מבין שהוא יודע ברהות בקריאה, ועוד חשוב, זה כבודה של תורה, שקורא אותה אחד שיודע את הטעמים, יודע את הנקודות, ויודע להגות את המילים כמו שצריך, ולא עם טעויות ועם כל מיני טעויות לשון, שזה ודאי שיבוס, וזה לא כבוד לתורה, אז יהיה מותר. מקרה שאין אחר, מותר. תודה רבה.
תודה רבה וישר כוח, תודה על השואלת. אנחנו עם מאזינה מחדרה, שלום לגברת, שבת שלום.
שלום, שלום.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום, קודם כל סליחה שאני מתרגשת, יש לי שאלה. אני באיזשהו מקום הייתי עם אישה, היא הייתה לפני בתור, היא הייתה עם ספר תהילים.
סליחה, פתאום אני שומע מטושטס, אני לא יודע מה קרה היום.
הגברת, אנא בבקשה, בקול רם.
הפרקסת, אני חושבת יותר טוב.
הרב הוא צודק, אני מבקש להגדיל, פה זה בעיה... יופי, עכשיו שומעים, מצוין, מצוין.
באיזשהו מקום, הלכתי, הייתה אישה...
מההתחלה, גברת, מההתחלה, הרב לא שמע, מההתחלה, בבקשה.
קול, לא עם רמקול, בבקשה.
גברת.
באיזשהו מקום, הלכתי, עכשיו, אישה הייתה לפני, בתור. עכשיו, בינתיים, אני בקשתי ממנה את הספר סידור, ספר תהילים.
מה מבקשת?
אני לקחתי ממנה בינתיים, עד שתסיים את הסידור שלה, לקחתי ממנה את הסידור, ספר תהילים.
כן.
עכשיו, אישה חכבה עליך, אני לא שמתי לב, אני קמתי, ראיתי עליך כבר, רדפתי אחרי, לא תפסתי אותה. עכשיו, מאז את הספר תהילים, שמתי אותו שמה, אולי תחזור ותשאל. היו כמה חודשים, הלכתי ושאלתי, אמרו לי שהיא לא לקחה, אמרו לי תקחי, ולקחתי. עכשיו לקחתי אותו לבית כנסת, כל שבוע אני מתפללת בו. אני פשוט מפחדת, מה אני עושה עם זה?
בסדר, את יכולה לתרום את זה לבית הכנסת, וזה יהיה להצלחתה של אותה גברת, מסתמה שהיא ויתרה ומחנה, ויש לה תהילים אחר, אני מקווה שיש לה ספר תהילים, היום דבר מצוי ברוך השם, לא כמו פעם שהיה קשה, יקר המציאות, היום ברוך השם בימינו ספרי תהילים יש נפוצים מאוד, אז בסדר.
נכון, בגלל זה שאלה, כאילו זה אישי זה שאלה, כאילו אני מרגישה שלקחתי לה.
תראי, אם זה היה קריחת אור, וזה היה תהילים יקר או נדיר, אז את צודקת, היה כדאי לשים פתק באותו מקום, לא לשים את הספר, לשים פתק באותו מקום, אם זה קופת חולים, אם זה בנק, אם זה כל דבר אחר. ולבקש שמאותה גברת שאני שכחתי להחזיר לה את ספר התהילים, ומספר טלפון, תשאירי שם מספר טלפון.
עשיתי גם את זה, היא לא שאלה, היא לא באה.
אז די, את פתורה, בסדר, בסדר. תני אותו לבית הכנסת, תכתבי קודש לבית הכנסת, זה וזה, ושלא יוציאו אותו משם. ברוכה תהיה.
תודה רבה, תודה, שבת שלום.
כל טוב, שבת שלום.
תודה.
תודה, תודה, יישר כוח לרב, ואנחנו עם מאזינה מחיפה, שלום לך גברת מרים.
שלום וברכה.
שבת שלום.
שבת שלום ומבורך. והשאלה שלי כזאת, אני משתתפת כל שנה בתחילת אף שושה ימי עיון בירושלים, ויש נשים שסורגות, ויש נשים שמתלוננות שאסור לסרוג. מה אומרת הלכה? ועוד שאלה אחת לגבי...
רגע, רגע, הימי עיון איפה מתקיימים? בסתם אולם?
באולם בגוטניק, באולמי גוטניק.
את הכנסת, באולמי גוטניק.
כן.
הבנתי, הבנתי. האמת, אם יש שם הרבנים שמדברים, השאלה מדברים דברי תורה או מדברים...
דברי תורה.
דברי תורה, האמת זה לא דרך ארץ. מסתם האלה שמדברים דברי תורה, אלה אנשים בעלי תורה. או בדרך כלל זה נשים, כי צריך להיזהר היום לא לפרוץ את הגדר לגמרי שגברים ידברו בפני נשים, אלא נשים ידברו בפני נשים ולא גברים. אז זה פוגע בזה שמדבר איתך, כי אם מישהו משוחח איתי ואפילו לא איתי אישית אלא עם קבוצה, אנחנו קבוצה ויושבים ומישהו מדבר ואני מראה בפומבי שאני לא מקשיב לו, זה לא כבוד. כמו שיש כאלה בבית הכנסת, למשל, הרב נותן שיעור או הרב דורש, באמצע הדרשה הוא לוקח ספר תהילים וקורא, או לוקח פתח אליהו ואומר, אליהו הנביא לא יסכים איתו, זה לא יפה, זה לא דרך ארץ. יש שם תמיד חכם שאומר שיעור תורה, אתה רוצה להגיד פתח אליהו, תצא החוצה, תלך לחדר הסמוך ושם תעשה. אז מצד איסור, זה לא איסור, אבל יש בזה פגיעה וחוסר דרך ארץ, וגם זו שסורגת גורמת שגם אחרות תסרגו, והשנייה תדבר בטלפון, והשלישית לא יודע מה תעשה עוד. אז נוצר פה מהומה. מי שלא רוצה להקשיב, בבקשה שילך. אז נכון שהן יכולות להקשיב וגם לסרוג, אבל זה נראה לא טוב. נראה לא טוב. תודה.
תודה וישר כוח, ואנחנו הרבה מאזינים היום, ברוך השם כבוד הרב, ואנחנו ממשיכים למאזין מפתח תקווה. שלום לך אשר.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
יש לי שאלה כבוד הרב, התארחתי באיזה מקום באמצע השבוע תפילת שחרית של חול, עכשיו בבית כנס של האשכנזים, ובר כל הקהל כולם ספרדים, אז מישהו עלה לקרוא להתחזן לנו, הוא לקח את הזה של האשכנזים, אז אני הערתי לו, אמרתי לו כולנו ספרדים פה.
כן.
ובית עכשיו הוא מתחיל רק בהודו, אתה לא שומע כלום, הודו לא נעים, התחלה שתי מילים ואתה לא שומע כלום. הערתי לו למה עושים את הדבר, אמרתי לו כולנו ספרדים פה, למה אתה לא מתפלל בסידור של הספרדים? מישהו אמר לי למה הערת לו.
הוא היה ספרדי?
כן, הוא ספרדי בעצמו.
אז ספרדי אסור לו לשנות.
והוא התפלל של האשכנזים, הערתי לו למה, אז מישהו אמר לי למה הערת לו.
לא, אתה צודק, אבל אני צריך להעיר לו בשקט, לא בכל.
ברור, כבוד הרב, בשקט.
יופי, אם עשית בשקט, אתה צודק בהחלט.
בשקט, ולא רק זה, גם לא שומעים כלום, אתה רק שתי מילים, שתי מילים ולא שומעים, כמו לתפילה בשקט.
נכון.
אמרתי לו על זה, גם, אני לא יודע מה אתה מתפלל. אתה מוציא את הידי חובה, תתפלל לי בכל רם. למה הערתי לו? מישהו אמר לי למה אתה מהר לו.
הערה טובה שלך, אני אגיד לך גם למה זה טוב. היום לצערנו הרבה לא יודעים לומר שמה ישראל. רוב האנשים, אם תעשה סטטיסטיקה, סקר, רובם אומרים את זה עם טעויות. מה הסיבה? שוב פעם, החזנים אומרים בשקט את שמה ישראל. בזמננו, אני זוכר שהיינו ילדים, כל מי שהיה עולה להתפלל עם שחרית, עם ערבית, את שמה ישראל אומר פסוק פסוק בקולי קולות, עם טעמים, ואז זה נכנס לתוך האוזן של כל מי ששומע. ובפרט מרן כתב סימן סמך ב' שבעיקר לעמי הארץ נאמר הדבר, שהם שמה יוצאים מדי חובה על ידי שליח ציבור. וגם הם נוהגים לומר שמה ישראל, לפחות פסוק ראשון או פרשה ראשונה, מה שיהיה. אבל בכל אופן, הוא שם רווח בין הדבקים, אומר את המילים כמו שצריך, איפה ששווה נח, איפה ששווה, הוקשרתם אותם לאות על אתכם. לא הוקשרתם. היום נהיו מדקדקים, והם עושים בדיוק הפוך. הוקשרתם. אין דבר כזה. תמיד וב שורוק, אחריה זה שווה נח. לכן הוקשרתם אותה, וקשרתם אותם לאות על ידיך ומצטפות בעיני לך, וכן וקשרתם אותם לאות על ידכם, וכן על זה הדרך. אז לכן מאוד חשוב שהשליח ציבור יהיה מדקדק ויקרא את זה כמו שצריך, ומכאן אולי קריאה תצא למלמדים שהשם ישמור אותם של התלמודי תורה, שעושים עבודת קודש, מסירות נפש עצומה. זה לא פשוט ללמד ילדים, ומעלתו גדולה מאוד. גמרא אומרת שעתיד הקדוש ברוך הוא לשים אותם אצלו, הם יושבים הראשונים בשורה הראשונה אצל הקדוש ברוך הוא, אלה שמלמדי תינוקות. מה זה תינוקות? עד גיל 13 נקרא תינוקות. אז אלה הם צריכים ללמד, לדעתי חסר לנו הרבה היום כעד שמע ישראל. אפילו פסוק ראשון לא יודעים, אומרים שמע ישראל, אין דבר כזה שמע ישראל. שין זה שבה נע ולא שווה נח, ולא יניד הנח ולא יניח הרפה ולא יניח הנד. כך בשולחן ערוך מפורש, דברי הרמב"ן, דברי גמרא. אז חבל מאוד, בפרט שמה ישראל, תאר לך שבן אדם אחרי 120 שלו יעלה למעלה, יגידו לו מימיך לא אמרת שמה ישראל, יגיד אני? כל יום אמרתי, 3-4 פעמים, על המיטה ובשגת שמה ועונתה, והתפללתי ערבית מפלג המנהה, ועוד ועוד ועוד, מה? אגידו לו, הנה, בוא תשמע איך אמרת, תקרא לנו שמה ישראל. אז זה מאוד חשוב שהחזן אומר בקול, כדי שאנשים ישימו לב וידקדקו. תודה רבה.
תודה חזק וברוך, תודה למאזין פתח תקווה, לכבוד הרב על התשובה המאלפת. אנחנו עם מאזין בשם אלי, שלום לך אלי, שבת שלום.
שלום לכבוד הרב בגאון שמחזק אותנו מאוד.
גאון, בלי גאון, תעשה טובה.
שלום לכבוד הרב.
תודה, תודה, שבת שלום. כן.
רציתי לשאול כבוד הרב לגבי חלב נוכרי. ואם זה נכון שהרב, שאומרים שהרב עובד יוסף זכר צדיק לברכה, אקל בזה.
כן.
וגם שאלה שהתעוררה לפני כמה דקות בתשובה שלך לגבי בית כנסת, האם ניתן לקיים מופע שירים חסידי בבית כנסת, כמובן בהפרדה מלאה?
לא, 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 בשום אופן לא. בית הכנסת זה לא אולם של הרצאות ולא אולם של מופעים. אבל לגבי השאלה שלך לגבי חלב נוכרי, אבקת חלב, כן. אתה שואל לגבי אבקת חלב. בזמנו הגאון הרב משה פיינשטיין בשאלות ותשובות אגרות משה כתב תשובה מפורטת והתיר אותו. בזמנו הגאון רבי צבי פסח פרנק, רבה של ירושלים, התיר אבקת חלב כאשר היה פה תקופת צנע ולא היה מצוי חלב, כי לא היה גידולי פרות כמו שצריך, והייתה עלייה ההמונית שהקדוש ברוך הוא פתח את השערים של ארץ ישראל, ובאו עולים מכל הארצות. משהו פלא, בבת אחת בן פורת יוסף, מה שגדלה אוכלוסייה פה, ואיך ניזונו, איך התפרנסו, איך חיו, איך התקיימו, אף אחד לא יודע. וארץ ישראל סובלת לכל אור צבי. אז ברוך השם, ואז היה מחסור בחלב, אז הביאו אבקת חלב מחוץ לארץ, כי מה יעשו עם התינוקות, מה יעשו עם ילדים, מה יעשו עם אלה שצריכים, חסר להם סידן בגוף. אז התירו את זה. למה? הנימוק של ההלכה הוא על סמך שכיוון שיש בתי חרושת שיש עליהם פיקוח, זה מגיע מבית חרושת ידועה שיש עליה פיקוח, והם מייצרים חלב אך ורק של עגלים, של פרות, ולא של נעקות או של דברים אחרים, ואין להם חלב של דבר אחר, ויש על זה פיקוח, וזה מדינות מסודרות. לא מדובר על מדינות העולם השלישי, אנחנו מדברים מדינות כמו אירופה ואמריקה ועוד שהן מסודרות, ויש שם פיקוח. אז הסדר הוא שם הסדר, ואם חלילה מוצאים איזה יצרן שמזייף, מיד שוללים לו את הרישיון וגם עושים לו משפט, אז הוא חושש, הוא מפחד. ובהלכה, אפילו בחליבת גוי, הרי חלב שחלבו גוי אסור באכילה, גמרא מפורשת, כך נפסק בשולחן ערוך. אבל מה כתוב שם בהלכה? שאם היהודי נכנס ויוצא מדי פעם, מותר. מדוע? הגמרא אומרת שגוי מרתק, הוא מפחד. הוא יודע שגלו עליו, שהוא שם שם חלב של נעקה, או הוסיף חלב של סוסים, אני יודע של מה, שמצילנו. אז זה באמת בעיה. אז ודאי שיש מקום להחמיר, מי שיכול להחמיר, יש מקום להחמיר. אבל לומר בפה מלא שזה אסור, כשגדולי העולם התירו, אסור לנו לחלילה בחס להוציא לעז עליהם, כי הם בקיאים בהלכה, וקוטנם עבה ממותננו. אז לכן, ודאי, בפרט שאתה רואה, יש נימוקים של ההלכה שמיוסדים על אדני הקודש, על גדולי הפוסקים. אז מי שרוצה להחמיר, בשמחה רבה שיחמיר, למה לא? אבל מי שרוצה לסמוך כשיש צורך, אפשר לסמוך. תודה רבה.
יישר כוח, כבוד הרב.
תודה.
ואם אפשר לברך את כוחות הביטחון שכרגע בירושלים עקב המצב.
תודה רבה. בכל אתר ואתר. חזק וברוך לך, אלי, וישר כוח גדול לכבוד הרב. תודה רב. אנחנו עם הגברת מרים מירושלים. שלום לך, הגברת מרים.
שלום וברכה, ערב
שלום. שבת שלום.
רציתי לשאול, אני שומעת רשת מורשת גם בשלושת השבועות, והרבה פעמים נשמעת מוזיקה ברשת מורשת. מה עליי לעשות?
זו שאלה קיימת לא מהיום, כבר מאז ייסוד כל ישראל, שהיה בקוף ועכשיו זה בקף, אז בין קוף, בת קוף כבת קף, נשאר הדבר אותו דבר, זה לא בשליטה, ויש כנראה הוראות של ההנהלות או של האחראים. אז השאלה שלכם, האם לשמוע או לא לשמוע, כאשר יש מוזיקה, אז בהחלט להנמיך את המקלט. ואחר כך כשיש דיבורים או שיש דברי תורה, להגביע ולשמוע.
תודה. כבוד הרב, אני פה, אני, אולי שהיא תישאר, גברת מרים, יש לי פה תשובה מהמפיקה שהיא עושה הרבה תוכניות. ההנחיה היא פה באמת להקפיד על מוזיקה שקטה, בעיקר ווקלית, וההקפדה יותר היא סמוך
ל... כוח, תודה רבה, הנה, הנה, איזה יופי.
הנחיה של ההנהלה, ואנחנו חייבים באמת לעמוד ולהקפיד.
אני יודע שזה כך, זה עובד כך, כן.
כן, תודה רבה.
מוזיקה שקטה כן מותר לשמוע?
שקטה בימי השבוע, גם בימי שישי אנחנו משתדלים שלא להכניס מוזיקה.
שיהיה ברור, לא אמרתי מותר. אבל אם יש מוזיקה שקטה, זה בהחלט עדיף מאשר מוזיקה רועשת.
וווקלית, וווקלית, וככל שמתקרבים לתשעת הימים, ההנחיה היא בכלל להוריד את המוזיקה. אז זה בשם המפיקה היקרה פה, גברת שירה מיידני, שהיא עוקבת אחרי זה. תודה רבה.
תודה לכם.
אנחנו, כבוד הרב, רצינו עוד שאלה, אבל אנחנו ממש לקראת סיום.
בבקשה.
ננסה לראות אם המאזין על הקו. לפני כן, כבוד הרב, ואנחנו רוצים להזכיר כמידי ערב שבת את השיעור השבועי שכבוד הרב נותן בימי שלישי, הפעם בראשון לציון, בית כנסת תורת חיים, רחוב הרב שריר ה-50, ב-8:30, גם עם עזרת נשים פתוחה, השבוע הרב יתארח בראשון לציון, בית הכנסת תורת חיים, רחוב שריר ה-50, כל הציבור בני ראשון לציון. משה, שאלה קצרה ממש ככה כדי...
כן, כן, זה יהיה קצר בבקשה, בעזרת בבקשה, השם. בבקשה. שלום לחכם.
שלום לך.
שלום, לפני שני מאזינים עלה אדם שאמר שצריך שהתפילה תהיה כמו שצריך, והמילים יהיו להוציא אותם כמו שצריך, גם החכם אמר.
כן.
אני רק שואל, המון המון מקומות תפילה, שאנשים יום, כל בוקר בשחרית, לא מצליחים לעשות את זה. האם אין אנו מחויבים, כתוצאה מכך, לקצר בתפילה? תודה.
לא, תראה, לגוע בסידור התפילה, אני אומר, יש בזה אפילו סכנה. זה לא פשוט. ככתוב, אל תשיג גבול רעך, התורה אומרת, אשר גבלו ראשונים. אז כיוון שזה סדר התפילה שתקנו לנו, אז זה סדר התפילה. מי שלא יכול ורוצה לקצר, זה בעיה שלו. זה עניין שלו, שישאל רב, והרב יתיר לו מה שיתיר. אבל אנחנו לא נוכל לתת הוראה לרבים, חלילה, לקצר בסידור התפילה. בגלל זה שאנשים לא כולם בקיאים, לא ייתכן. עד רבה, עם ישראל, עם חכם ונבון, נקרא עם הספר. עד רבה, בשביל זה פניתי למלמדים בתלמודי תורה, שישימו לב שהתלמידים ידעו גם להתפלל כמו שצריך. יש רבי חיים פלאצ'י, ובזה אני מסיים, עשה בזמנו באזמיר חרם שלא יוציא אב את בנו מהתלמוד תורה. היו בגיל 12 כבר מוצאים את הילד לעבוד, לוקח אותו אצלו לעבודה למכור אבטיחים בבסטה. אז הוא אמר שלא יוציא אותו עד שלא יודע בעל פה 3 תפילות ביום, תפילות שבת, תפילות ראש השנה, תפילות סליחות, הגדה של פסח, מגילת אסתר, והכל ידע אותם על פה בתנך עם הפירוש בשפת המדינה, כל התנך. איפה אנחנו היום? בעוונות הרבים. אז הנה אתה רואה, כשרוצים אז אפשר. לכן השם יעזור שעם ישראל יחכם ויעשו, נעשה ונשמע, הזכו וימצו. תודה רבה
לרב.